שלום לכולם. בשיעור הקודם סיימנו בחידוש גדול, שדוד בעצם הנפילה שלו מתחיל את התיקון. כי בעצם מה הרגיש דוד שמקלקל את הדור שלא מאפשר את בניין בית המקדש? העובדה שההשתייכות אל הכלל כאילו מונעת מהיחיד, אלא מקלקלת את היחיד. במקום שהיחיד ירגיש אחריות ויעשה את מחויבותו, הוא תחת המעטפת של הכלל, כמו שהאישה השונמית אומרת לאלישה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני, טוב לי, אפל וקיימת, אפלה וקיימת, לא רואים אותי, לא בולטת, לא... אז אנשים כאלה עלולים גם, תחת השקט הכללי הזה, עלולים גם לקלקל. ודוד מושך את השמיכה הזאת מעל הכלל, ליבו נוקפו על זה שהוא עשה את זה, ובזה שהוא עכשיו צריך לקחת את האחריות על מה שהוא עשה, בעצם מטמיע עכשיו בכל יחיד שירגיש את המצב ההפוך. האומה בכלליותה לא מגינה עליי, אלא אני יכול לעשות לה. אני פועל בה. אני יכול לקלקל. יש איזו משמעות אדירה לחטאים הקטנים שלי. ובזה בעצם הוא בעצם סוגר את ספר שמואל, את הרעיון הגדול של שמואל. כמו שאמרנו, ספר שמואל מתחיל מהסיפור על ההורים של שמואל, שהם המתקנים הגדולים. איש אחד, אישה אחת, הופכים את עם ישראל. רואים, אפשר לתקן. מה כוחו של איש יחיד? כן, אז בוא נראה. כן. ניפלנה ביד השם. אז אני אגיד לך למה. כי אבנם 70 אלף איש שנהרגו פה, קודם כל חזל מיד אומרים, נהרגו הרבה יותר הרי. אז כנראה שזה הסתירה בין דברי הימים, מה שראינו, שבדברי הימים כתוב שהמגפה התחילה עוד לפני שדוד בחר. כאילו יש פה שתי מגפות. יש את המספר שחסר. אתם זוכרים את המספר הגדול והמספר הקטן? דיברנו על זה לפני 2-3 שיעורים. של 300 אלף ו-30 אלף, שהזכרתי לכם שזה מהמלחמה הראשונה של שאול, אנשים שהתגייסו לצבא ממניעים פרטיים, שזה בדיוק הדפוס הזה של האנשים שדוד חושש מפניהם, שהם מונעים מתוך מניע אישי, כמו שהוא עצמו שמע אחר כך כשהוא הלך להרוג את גוליאת, שאומרים, מה יעשה לאיש אשר יכה? אושר גדול יאשרנו. אנשים שעושים בזה משהו בשביל הכלל, אבל בעצם לצורך עצמם. וזו הסיבה, אגב, שהם הפילו את שאול בעמלק. כי מה הם עשו בעמלק? לקחו לעצמם שלל, לא עמדו בפיתוי ללחם בשביל לשם שמיים. רצו קצת דיבידנדים, שמה יצא לנו למלחמה, לא היה לנו, שרפנו ימי עבודה, מגיע לנו ביטוח לאומי, החזרי מס, משהו. אז הם לקחו לעצמם. זאת אומרת, לנקות את השיוך לכלל מהנגיעה הפרטית. ולכן הייתה מגפה של 300 אלף, שזה איש לפי חטאו יומת. ואם יורדים לעומק החיים, אז מבינים שכל מעשה שאדם עושה, אם היינו רואים את גודל האחריות שיש על כל מעשה וגודל ההשלכות שיש על כל מעשה, זה מטורף. היה סיפור חסידי כזה על איזה רב שביקש שיינתן לו, ביקש מהמגיד, את כוח הראייה. ואחרי כמה דקות שהוא מסתובב עם כוח הראייה שלו, הוא ביקש להחזיר את זה. אדם הולך ברחוב ורואה כל עבירה שאדם עשה. זה לא יאומן. אתה מבין מה זה להיות הקדוש ברוך הוא שרואה הכל? סובל את הכל? זה לא יאומן. וזהו, הוא לא רוצה את זה יותר, די, אי אפשר. דקה הספיק לו. בטח. בטח. כמה נהרגו עם שאול על הגלבוע? יש לך הערכה? אז חז"ל אומרים 140 אלף איש. 140 אלף איש. יש לנו בנתונים על הגויים, ויש גם נתונים בתוך עם ישראל, יש. במלחמות אחים אתה רוצה לדעת כמה? בפתח הגלעדי כתוב 40 אלף. בגלל שבגלעד נהרגו בדיוק 70 אלף. נקבת במספר המדויק. בול. זה אולי זה קשור לפה באמת, יפה שהזכרת. כן, חז"ל אומרים את המספר הזה, אבל הם יודעים אותו מתוך הספירה, כי נהרגו 18 אלף בקרב הראשון, 22 אלף בקרב השני זה כבר 40 אלף, ובני בנימין, רק לוחמים זה 25 אלף. הם הרגו את כל הנשים וכל הילדים, שזה לא סופרים בכלל. אז זה אולי יותר אפילו. לא, אתה עושה 40 אלף ועוד 25, נו, זאת 5,000, אתה קטן עליך, אתה אומר. חזר לעבור 70 אלף.
אני רק רוצה לראות את המשקל
המוזניים. נכון.
נכון.
נכון. אבל זה הייתה ברירה. אתה מבין שאם, הרי למה הוא בחר את זה? אז המדרש אומר, חזל בגמרא מספר מביאים, שדוד אמר, אם מלחמה יהרגו הטובים. זאת אומרת, זה גם עונש נוראי, זאת אומרת, באמת, אנשים שהולכים למען הכלל ולהגן על המדינה, להגן על העם, הם ייפגעו. בבחירה הזאת של דוד, כאילו, אתה תשתמש, אתה העם שלך, אז קח אותו, אז זה הצבא שלך. אם הצבא הוא שלי, אם לא תצא בצבאותינו, אז מה יקרה? יאכלו אותנו הגויים. אנחנו חזקים וטובים רק בגלל שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אם בחוכמתנו, אם אנחנו נגיד כוחנו ועוצם ידינו, אז אחרי ששת הימים יש מלחמת יום כיפור. ועדיין הקדוש ברוך הוא מצילנו, אבל הפעם כנראה מידינו, מגאוותנו. ולבחור רעב, נכון? רעב. אז שוב זה סלקציה איומה ונוראה, כי אנשים מרמים אחד את השני, אנשים עשירים יחזיקו מעמד, אנשים עניים ימותו. אז זה לפגוע שוב באנשים החלשים של החברה. אין פה צדק, זה מה שהוא בעצם רוצה להראות, שיש פה איזה מין מצב שאם אני צריך לבחור, אז אגב, אתה יודע לך שיש הלכה כזאת. דוד פה בעצם התנהל לפי הלכה, אולי אפילו הוא קבע אותה, שאנחנו, כשיש מצב מצוקה, ולא יודעים את מי להציל, ברור שאנשים ימותו, חבורה של אנשים. אז יש דילמה מאוד קשה, איך לנהוג, לפי מה? אנחנו יודעים שלמשל אצלנו, קודם מטפל בפצועים קשה, אחרי זה בפצועים קל, וכל הצבאות שבעולם זה להפך. לא מתעסקים בכלל עם הפצועים קשה. הולכים קודם כל לעזור לפצועים קל, כי הם רוצים עוד חיילים. ודם שהוא פצוע קשה, גם אם הוא נציל אותו, הוא לא יחזור למעגל הלחימה. זאת אומרת, זו חשיבה לאומית, זה לא חשיבה פרטית. אנחנו הצבא היחיד בעולם שהנועל על ההתעסקות זה דווקא בפצועים קשה. לכן הוא אומר, אני לא רוצה לבחור רעב, ולא, ונפלנה ביד השם, שהקדוש ברוך הוא יבחר. עכשיו, כשאנחנו צריכים בכל זאת לעשות את זה, וזה לא במגפה, אלא במין איזה בחירה שצריך לעשות, נגיד יש מקום באיזה רכבת שבורחת ליד הר געש גדול, ואין מקום לכולם, יש מקום רק ל-20 מתוך 100. אז מה נעשה? מי שירביץ מכות יותר חזק, הוא יתפוס את הרכבת? איך נעשה, איך נבחר את האנשים שילכו? שם אנחנו לא יודעים כמה מתו, לא כתוב בכלל מספר. נכון, אבל אנחנו לא יודעים את המספר של האנשים שמתו. אבל אתה רואה שאצל אחאב למשל, שהיה רעב, הוא אומר, טוב, נשלח אנשים שימותו, אז הוא אומר, ימותו, גם כאן מתו, שיהיו כנגד אלה, כנגד אלה. כאן מתים ושם מתים. זאת אומרת, ברוך השם שאתה לא יודע מה זה רעב. אני אסכם את זה בזה, גם אני לא. בכל אופן, אגב, חז"ל אומרים, כן, אז הוא מבקש 3 ימים דבר, זה מה שהוא בוחר, זה גם הכי קצר, וזה יד השם. הקדוש ברוך הוא מחליט את מי לקחת. ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, וימת מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. רואים חז"ל, אבישי בן צרויה, ששקול כנגד 70,000 מישראל. כן, זה מספר. איש אחד מת. רחמנות, אתה אומר. אתה רואה רחמנות? אבל הוא שקול. אגב, זה מזכיר קצת את מה שקרה בבית שמש, שגם שם כתוב, ויח, הם ראו בארון השם, אנשי בית שמש, אז כתוב שם שנהרגו 70 זקנים ו-50,000 איש. אז חז"ל אומרים שהזקנים שקולים כנגד 50,000. כן, שהצער והאבל והאסון, אתה רואה, לא יודע, אתה בטח זוכר את אסון המסוקים. נהרגו 73 חיילים. אבל ההלם והכאב, הם גם לא נהרגו במלחמה, הם נהרגו בטעות. זה שקול כנגד. זה אסון איום ונורא. אז לפעמים זה לא הכמות, אלא האופן שבו זה קורה. כן, אז לכן, עכשיו, אתה מבין שכשהקדוש ברוך הוא אוסף נפשות, הקדוש ברוך הוא יודע את משפט הצדק, יודע בעל התאנה בתאנותיו. מי הוא כותף, את מי הוא לוקח ולמה הוא לוקח. אנחנו, קשה לנו עם זה, אנחנו בפרט בדור כזה של פיגועים שאתה אתה לא רואה לא חטאו ולא סיבות, אנחנו לא מבינים את הסיבות, אנחנו רק יודעים שלא כל אדם שנהרג הוא נהרג בגלל חטאיו. זה אנחנו יודעים מספר איוב, שאיוב סבל מאוד ולא בגלל שהוא חטא. ותראו מה קורה. וישלח, כן, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עד מועד, וימות מן העם מדם ועד בשבע 70,000 איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. כן, הגיע תור ירושלים. וינחם אדוני על הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, אתה הרף ידיך. כן, איוב אומר, ארץ ניתנה ביד רשע. השאלה אם הוא אומר את זה עם סימן קריאה או סימן שאלה, כי אין סימני פיסוק. הוא אגיד, ארץ ניתנה ביד רשע, סימן שאלה. כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן למלאך לעשות כרצונו, אין דין ואין דיין. אז פה רואים שירושלים נבלמה המגפה. זה מאוד מעניין. זה מזכיר קצת את השואה, שבארץ ישראל נבלמו הנאצים. כן, תשימו לב שזה ממש ככה. כאילו, פה לא, עד כאן. הרף ידיך. ומלאך השם היה עם גורן ערב נאיבוסי. מלאך השם עומד שם, שם דוד רואה אותו. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם. איפה זה גורן ערב נאיבוסי? זה הר הבית. אז בימים ההם היה שם גורן, זה מקום שטוח, שאפשר היה... מה? אם, הכוונה על יד, אם זה על יד. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה השם. סליחה. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה והעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העביתי, ואלה הצאן מעשו, תהינה ידך בי ובבית אבי. כן, דוד לוקח על עצמו את החטא שהוא עשה, הוא לוקח עכשיו את השמיכה חזרה. שמים לב? הוא לוקח את הכל עליו. ותראו שזה בדיוק התיקון שדיברנו עליו, וגם בשיעור הקודם וגם בתחילת השיעור הזה. לא, אבל זה בדיוק העניין. אבל, לא, עוד פעם, תחזור חזרה לראשונות. הרי דוד הבין את המנגנון הזה. שבעצם, הרי אדם הוא טיפוס חמקמק. אנחנו מכירים את עצמנו. כן? היום אומר לך כך, מחר אומר לך כך. הרצון להיטיב מתחת כל, כמו שהרבי מקוצקי אומר, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. נו, ומה מחכה לך פה? מנובל תלמיד חכם. כן? הוא נהיה תלמיד חוכם, היצר אור. אתה לומד תורה, אז גם הוא לומד איתך. אז יש לו פלפולים, יש לו כבר כופנון טעמים לכל צד. אז עכשיו לך תתמודד איתו, ומה תעשה עכשיו עם היצר אורי של בית המדרש? עם גאווה, עם קנאה, עם שנאה, עם... זאת אומרת, בכל מקום כזה יש התפתחות של הכוחות האלה. ודוד מבין שזה בעצם הדבר שהוא רוצה, הוא חשב שהוא עשה מעשה טוב, מלכתחילה הוא חשב שהוא עושה מעשה טוב, הוא מקדם את הרעיון של קרבת אלוקים, בזה שהוא נותן לכל אדם לעמוד מול חטאיו. זה בדיוק כמו החסיד הזה שדיברתי, שהוא תפקחו לו העיניים לראות. ופתאום דוד רואה שהוא בעצם עשה את הפעולה הפוכה, במקום לשייך את האדם לאלוקים, הוא מבין שהוא בעצם גרם הפוך, שאדם ישפט לפי חטאה, ומה אנוש כי תפקדנו, בן אדם, כי... מה זה אדם? כמה אנחנו חלושים במעשה הראוי והנכון, כמה אנחנו... יש את המזמור הזה שאנחנו רואים ביום הכיפורים. ואבית אשר אמתך, אשר אומץ תילתך זה נקרא, אשר אמתך... על מלאכי מלה, על גדודי גדודים, על... כן. ואבית תהילה מגלומי גוש, ממפרפרי נשמה, וכן הלאה, מציעי רוח וכן הלאה וכן הלאה. והיא תהילתך. זאת אומרת, אנחנו מבינים את זה, זה מה שדוד מבין, שאנחנו בעצם... כן? אפשר לחפש את המקבילות אחר כך בפרקי תהילים, שדוד מבטא את זה. ולכן אדרבה, זה שהקדוש ברוך הוא כאילו נתן ביד דוד את הכוח הזה, דוד עכשיו כאילו מאזן את הכוחות בחזרה. ולכן כאילו העניין הזה שהוא מוכן לקחת על עצמו, הוא מבין, אני חטאתי, אני לא בסדר. אבל הוא שכח שבאמת זה מה שהוא רצה, זה מה שחותם. חותם הרצון של האדם, זה מה שעושה. מי ינקה אחריו? אז תסתכל שבגלל זה יש סליחה, יש מכילה ויש כפרה. והרי דוד עבר את כל התהליך הזה בחטא בת שבע. הוא מיד ביקש סליחה, אז נסלח לו. על המקום נסלח, לא תמות. למה? הוא הודה בחטא, מודה ועוזב. אבל עכשיו צריך שיהיה גם מכילה. האם נמחל לו חטאו? איך ימחל החטא? ואיך יתכפר החטא? אתה רואה שעל הכפרה, שוב דוד היה צריך לפסוק על עצמו את גזר הדין, וזה כיפר עליו. שהוא עצמו הלך, ולכן גם כל ההתנהגות שלו מול הילדים, מול אמנון, מול אבשלום, מול... היא הייתה שהוא בעצם מבין שהוא מחפר, זה העונש שהוא גזר על עצמו. אז הוא ניסה למנוע את זה, הוא ניסה להגיד, אני חטאתי ולעצול מחטאו. אבל הוא גזר את גזרתו. זאת אומרת, להבין שזה כוח אמיתי, כוח היוצר בצורה. האדם הוא באמת שייך לקדוש ברוך הוא עד מאוד. זה כוח ההזק שלנו, וזה כוח החיות שבנו, זה כוח התיקון שיש בנו. אז לכן פה דוד מתאזן עם שני הצדדים. הוא עוד פעם, כשהוא רואה את גודל התוצאה של מה שהוא עשה, אז אתה מבין גם שאם הוא אפשר לשטן לפעול, ולמלאך המוות להכות, הוא אפשר את זה, דוד המלך כאילו פועל על הדבר הזה, אז דוד המלך עוד פעם נופל לפני הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את זה בעיניים. מה זה רואה? מה זה לראות את המלאך? זה לא משהו ויזואלי, זה משהו תודעתי. זאת אומרת, דוד מבין שאם הוא רואה את המלאך, הכוונה, אתה משיג את המדרגה הזאת, אתה שחררת את השד מהבקבוק, אתה. אז דוד מבין מיד שהוא גם יכול לעצור את זה, ולכן הוא מתפלל פעם נוספת, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שזה דוד המלך המציא את המושג הזה. ולכן, בואו נקרא רגע. זה מה שהוא אומר, למה? זה מה שהוא אומר. דווקא אם אתה עכשיו עירבת לנו את זה שעירבת לנו עכשיו את קורח ומשה, אז דע לך שזה מאוד מזכיר פה את הסיפור הזה, אבל הכיוון, זה מאוד מזכיר את הסיפור, אבל הכיוון ההפוך. כי בגלל שמשה היה צריך להראות שקורח הוא שקר, ואיך הוא יראה שקורח הוא שקר? על ידי זה שהוא אמר, האדמה תפתח את פיה, ואם כמות האנשים ימותון אלה, לא השם שלחני. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שזה מה שיקרה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תזוז הצידה ואני שורף את כולם. אז משה את זה בלם, הוא אמר, איש אחד יכתב על כל הדעת התקצוף, נכון? אבל אז מזה מבין משה, שאם לא, אז מה האלטרנטיבה? רק קורח ואנשים שנאמנים לו, שאיתו, שהם מחזיקים במחלוקת. ולכן משה הבין מתוך מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו רשות להקות את כל עם ישראל, רק להגיד בסדר, אני זה, אז אין בעיה, שרוף אותם. אבל משה מבין שזה לא ייתכן. גם דוד מבין שזה לא ייתכן. אבל משה לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לברר שהוא אמת והם שקר. אז לכן הוא פתח את פיו, והאדמה פתחה את פיה, ובלעה את קורח. אבל בגלל זה משה היה חייב לחטוא בעצמו. למה? נכון? פרשת חוקת. משה חוטא. משה, כתוב שם, לא אמנתם בי, חיללתם את שמי, וכן הלאה, מי מריבה, ומילים קשות מאוד. מה הוא בסך הכל עשה? עיקה בסלע. הסיבה היא מאוד עמוקה. שאם משה לא היה חוטא, וכל מה שהיה נשאר זה רק קורח, ומה שקרה עם קורח, כל מחלוקת שהייתה עכשיו בישראל, כל מחלוקת, הרי ברור שיהיה מחלוקות, כל מחלוקת אתה הופכת להיות כמו משה וקורח. זאת אומרת, אם אני אומר משהו, אני משה. זה שאני מתווכח איתו הוא ודאות קורח. ברור, כי אני אומר את האמת. מאיפה אני יודע את האמת? אני לומד תורה. תורה זה משה, אני משה, אתה קורח. ברור, זה שאני לא מצליח שהאדמה תבלע אותך, זה תלעי בראשית. יש תקלות לפעמים, יש תקלות. אתה רואה, עכשיו אתה מחזיק אותך הייתי בלה, כי אני המשה. בדיוק. אז לכן, אחרי שמשה חטא, אחרי שגם משה חטא, עכשיו יש צד ספק. למה אני אומר צד ספק? כי א', מה זה אומר? שזה שעכשיו לא מסכים איתי, והוא ודאי טועה, כי אני יודע את האמת, אבל יכול להיות שהוא לא בהכרח כורח, כי הרי גם משה טעה. וגם יכול להיות שאני משה, נכון? אני הצודק, אני אומר את האמת, משה אמת ותורתו אמת, ואני מבין אותה, ואני הבלעדי. מי שלא מבין כמוני כנראה הוא לא מבין, אבל אני חושב מחשבה שנייה, אבל גם משה טעה. אז יכול להיות שאני משה, אבל אני טועה. זה אינדיק, אתה רואה? זה אינדיק של רבי נחמן? ברור שאתה החכם ואתה הצדיק ואתה זה, אבל אתה יכול להיות שגם אתה טועה, כי גם משה טעה. והשני, ברור שהוא קורח, אבל אם זה בגלל הטעות, הלא גם משה טעה, אז אולי הוא לא קורח. אתה מבין למה זה התיקון? עכשיו, אותו דבר זה, זה דוד. קח את אותו רעיון שאמרתי עכשיו, שים אותו על דוד. דוד היה חייב ליפול במקום הזה, כי הוא הולך לבנות פה מפלצת. הכלליות יכולה להיות מפלצת פשיסטית, נוראית. היא יכולה לשכח את הקדוש ברוך הוא. זה מה שקרה לשאול. שאול המלכות היא מלכותה תתגה דחוצפתה. הוא לוקח את המלכות לעצמו. מה? זה שלך שאתה לוקח? איך לא ליפול עוד פעם בדבר הזה? איך לשמור את זה שמלכות שייכת לקדוש ברוך הוא? איך להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא למרות הכוח ולמרות הכלליות ולמרות... ואתה רואה שזה, עם כל זה שדוד עשה מאמץ גדול, זה לא עזר. ועוד פעם נפלנו, והחל השם, החל השם, החל השם המה. אז תאר לך מה קורה אם דוד לא היה חוטא. אם הקדוש ברוך הוא לא היה. זאת אומרת, גם הנפילות של עם ישראל הם תיקון גדול. זאת אומרת, הטעות של משה היא התיקון. כי אחרת אוי ואבוי מה שהיה קורה. בסדר? מובן? זו התמונה. אוי ואבוי מה שהיה קורה אם דוד לא היה מטפל בזה. נכון? הוא קרא את זה בצורה לא טובה. בסדר? הבן שלי שכח את תרמילו באיזה מקום, ופתאום הוא נסגר, הוא ראה שאין את התרמיל שלו, רץ מהי חזרה, הוא רואה פקק אדיר, מי שעמד בפקק לפני שבועיים בהר הרצל, סימן שזה בגלל הבן שלי. סליחה שאני אומר. שכחת את החבלנים צריכים לפוצץ. אז לפני שהם מפוצצים, יש להם איזה רובוט כזה שחותך את התרמיל כזה יפה, הוציא שם, מחטט לו שם בפנים לראות את הפצצה בעיניים, וכשהוא הגיע התיק שכבר היה חתוך. אבל עכשיו תראה, מאז יצא מתוק, באה המשטרה, אומרת לו, תגיש את הפרטים, את זה, נקנה לך תיק חדש. לא, לא טוב כמו שהיה לך, אבל משהו, תקבל פיצוי. אז אני אומר, אפילו התקלה, שכחה היא פרס. הקלקול שעם ישראל מקלקל, הוא גם תיקון. רואים את זה יפה, יש פסקה יפה מאוד של הרב חרלאפ, שהוא ממש אומר את זה, הוא אומר שהנפילותיהם של ישראל הם תיקון גדול. גם מה שאנחנו נופלים זה תיקון. כי יש לנו עניין לתקן עולם, אז לפעמים העולם מכשיל אותנו, אנחנו נכשלים במקום הזה שאנחנו צריכים לתקן. דוד כל כך רוצה לתקן את הכלל, להוציא אותו לפועל, והוא רואה בעיניים את הקלקול, אז הוא רץ לתקן. רץ לתקן וקרא את השקית בדרך, התפזר הכל. עכשיו הוא מתחיל לאסוף את זה. עכשיו, עצם הקריאה זה תחילת האיסוף, זה קורה על מנת לתפור. זה מתקן. בוא נראה את זה עד הסוף, כן? ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה השם. ויבוא גד אל נתן, אני קורא בפרק כ"ד פסוק י"ח. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא. ויום, אגב, זה דגש, ביום ההוא. למה דגש על היום ההוא? כי כנראה זה יום, זה היום השלישי. או אולי אפילו היום השני. או אפילו ביום הראשון, אנחנו לא יודעים. אתם רואים שכאילו הקדוש ברוך הוא עצר את זה. היה שלושה ימים, זה לא הייתה ברירה. אבל עושה רושם, שהקדוש ברוך הוא עצר, בכל זאת התפילות של דוד עזרו. הבקשה של דוד עוזרת. וכן ביום ההוא, עוד שנייה, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה, הקם לאדוני מזבח בגורן ארבנה היבוסי. ויעל דוד כדבר גד, כאשר ציווה אדוני. וישקף ארבנה, וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו. ויצא ארבנה, וישתחו למלך אפיו ארצה. גם יש פה דבר מדהים. שני דברים. אחד, שרואים שהנפילה הזאת של דוד גילתה לו את מקום המזבח. עכשיו שימו לב, ארבנה לדוד. תכף נבין מה המשמעות של זה, למה מספרים את זה. תראו כמה שזה רלוונטי לימינו. מי אומר לעלות להר הבית? מי אומר לעלות להר הבית? עלה, עלה. מגורן ארבנה, כמזבח להשם. מי אומר את זה? נביא אומר את זה. נביא אומר את זה. אתם מבינים שכשיקום לנו נביא, לא תהיה לנו יותר בעיה עם האסלאם. הבעיה שלנו עם האסלאם זה לא הר הבית. הבעיה שלנו עם האסלאם זה הנביא. בסדר? להרחיב את הדיבור? צריך להרחיב או שאתם מבינים לבד? מבינים לבד. ביום שבו יקום נביא בישראל, האסלאם גוסס. אז נכון, כשגוססים לפעמים רוצים לעשות דברים, כאשר רוצים למנוע את זה בכל מחיר, הם מנסים למנוע את זה בכל מחיר. והדרך הטובה ביותר זה להציק, שלא יהיה שמחה. אבל כל מה שהם עשו במאה השנה האחרונות, למנוע אותנו מלחזור לנבואה. עכשיו, למה זה כל כך קריטי להם? כי כשגונבים, צריכים לדעת מה גונבים. אם גנב גונב את הפלאפון שיש לו גם איתורן, אז זה אוי ואבוי, נכון? גנב טיפש, גנבת את האיתורן של הפלאפון, יגלו אותך, שאתה רמאי. אז הם גנבו גם את משה רבנו. הם אמרו, אחרי מוחמד אין יותר נבואה. ולכן כל מי שיגיד שהוא נביא, הם יהרגו אותו, שחטו אותו ישר. ולכן אנחנו יודעים שזה דת של שקר. יכול להיות שמוחמד היה נביא, אבל לבוא ולהגיד שאחריו אין יותר נבואה, זה גם אגב קורט את הענף שהם יושבים עליו. כי אם אף אחד חוץ ממוחמד לא היה נביא, והוא האחרון ואחריו אין יותר נבואה, אז איך יודעים שהוא היה נביא? אנשים שעמדו לידו, איך הם יודעים שהוא היה נביא בכלל? הם לא יודעים מה זה נבואה. אדם שלא חווה התגלות, אז הוא לא יכול לדון אנשים שחוו התגלות. הוא לא באותו ליגה שלהם. אז איך הם ידעו? לעומת זאת, אבותינו שעמדו בהר סיני, מה הם מעידים לנו? הם לא מעידים שמשה היה נביא, כי הם ראו אותו נופל וממלמל כל מיני מילים. הם בעצמם היו נביאים. אז הם יודעים שמשה הוא נביא אמת, כי הם בעצמם היו שם, ראו, משה אמת ותורתו אמת. אז זה קורט את הענף, ולכן הדבר הבא שצריך לעשות זה הנבואה. עכשיו שימו לב שדוד מתנהל על פי הוראות של נביא, גד הנביא. אגב, שימו לב שקודם המאבק הזה, אגב, זה גם מדהים, שזה סוף ספר שמואל. אתם רואים עוד פעם סוגרים מעגל? מי מבין מה המעגל עכשיו? לפני שמתחיל מלך בישראל, צריך לקום נביא בישראל, שהוא שקול כנגד משה. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, והוא ממליך מלך. בסדר? הים עם קרן לעמו. מה? כן. אז כיוון שאנחנו מסיימים את ספר שמואל, אז יש ארכיון, אתה תקרא את כל השיעורים שם, תפתח אותם, בסדר? אל תצריך אותנו לעשות חזרה, אבל תעיין. דיברנו על זה רבות, עיין שם, עזרת השם. אתה יודע, כשגוברים ספר, אומרים, הדרן הלך. אז לך להדר, עכשיו אני אגיד לך, לך תהדר. אם תמצא דברים שיש להגיד, לחדש, תגלה לנו. יש שם דברים יפים. תסתכל, עיין שם. ויומר, שימו לב, עכשיו יש את הסיפור של הרבנה, מאוד סיבה מעניינת. דוד פוגש פה את מלך יבוס, הרי תשימו לב שיבוסי כבר הובסו, אז איך זה שיש איזה מלך שלא דוד לא הרג, כנראה פה לא מהר את המלך ואת עבדיו. הוא רואה את דוד המלך עוברים עליו, יצא הרבנה וישתחו למלך. אבל יש מקום שכתוב שהוא מלך, כן. כן, הרבנה המלך למלך. כן, כתוב, זה כתוב בהמשך. ויכול להיות שפשוט הוא באמת קיבל עליו והתגייר. כן, הוא הסכים, כן, ממש הצטרף. גם רואים את זה שעכשיו הוא מתנהג כמו, מזכיר זה גם תיקון מערת המכפלה. הוא כאילו מוותר. דוד קונה ממנו, לא כובש מידו. בסדר? זה לא שטח כבוש. בסדר? זה קנוי. אל קנה. נכון? חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא. אברהם קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד. בירושלים. ואז הוא שואל, ויומר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויומר דוד, כן, הוא קורא לעצמו עבדו. הוא נציג הגויים, אתם רואים? איך הר הבית ייבנה? איך ירושלים תיבנה? איך בית מקדש ייבנה? יש איזה נציג ראשוני כזה, נציג אומות העולם. ויומר דוד, לקנות מאמך את הגורן לבנות מזבח לאדוני ותעצר המגפה מעל העם. יש שיטה עכשיו, יש איך לעצור. לבנות מזבח. בעזרת נביא. ויומר הרבנה אל דוד, ייקח! ויעל אדוני המלך הטוב בעיני, בעיניו. ראה הבקר לעולה, והמורגים וכלי הבקר לעצים. יש שם כנראה גורן ענקית, כי זה משהו ציבורי, כולם באים אצלו לגורן, שמים את הזה שלהם, והוא דש לכולם. כן? מקום שבו דשים. הוא אומר, קח את הכל, הנה העצים, הנה הפרים שבדשים, נגמר, עידן הדייש. מעניין. אגב, זה דוד המלך כותב פרק תהילים, שם אני חושב על זה. בית המקדש נבנה על מקום שבו הרבנה היה דש, כנראה בכמויות גדולות. אם הוא אומר הבקר לעולה והמורגים, מורגים זה עשוי מעץ. אם הם המורגים תעלה את העולה, אילו, הוא לא ידעו שהוא שם יותר, נגמר. זה מדהים, למה? כי אם תסתכלו את הפרק המיוחד במינו שדוד כותב על היחסים עם הגויים, זה פרק א' ופרק ב' של תהילים. ושם יש מוטיבים של דאיש. יש מוטיבים של דאיש. לא דאש, דאיש. לדוש גויים, זה דאיש, לדוש גויים. ואיפה רואים את זה שם? שהוא אומר, נשקו בר, פן יענף ותובדו דרך. נשקו בר, למי אומרים נשקו בר? למוץ. כשהמוץ נפרד מהתבועה, מהבר, מהגרגירים, אז אפשר להעיף אותו ברוח. אז אומר דוד לגויים, תחזיקו אותנו חזק, תחבקו אותנו, אז יש לכם קיום. אבל אם אתם נפרדים מאיתנו, כמוץ אשר ידפנו רוח. הכל נתן הרבנה המלך למלך, ויאמר הרבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. שימו לב, הוא מברך אותו. מה? כי דוד מתלבט, לקחת, לא לקחת. ויאמר המלך אל הרבנה, לא. כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם. וייקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישה. 50, סליחה. כן? כמה לכל שבט? ואיבן, כן? לכל שבט... ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. כן, שימו לב, מי הפיל ומי תיקן. רואים איך זה מסתדר? האיש האחד שאליו מכוון כל התנ"ך. אתם מבינים שרגע הזה, ותעצר המגפה, זה הכל. כל מה שאמרת לנו קודם, השבועל שמתנגד למלוכה ולאברהם אבינו שהיה צריך לעקוד, אגב באותו מקום, זה מקום עקדת יצחק, מקום עקדת יצחק, הר המוריה. אגב, שימו לב שבדברי הימים, אם נסתכל שם ושם נגיד חזק חזק, זה מסופר טיפה שונה, ודוד מוסיף עוד איזה תובנה לצורך העניין. דברי הימים א', כן, יפה מאוד, יפה מאוד. זה בעיתה הכי שינה, בדיוק זה. שיש כאילו זה. יפה, אז פה מסופר, בדברי המסופר עוד יותר. בואו נקרא את זה מפרק כפה לפסוק י' ח'. ומלאך אדוני אמר אל גד למור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן ארנן היבוסי. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם אדוני. וישב ארנן ויר את המלאך וארבעת בניו אימו מתחבאים, וארנן דש חיטים. ויבוא דוד עד ארנן ויבט ארנן ויר את דוד ויצא מן הגורן וישתחו לדוד אפיים ארצה. ויאמר דוד אל ארנן, תנה לי מקום הגורן ואבנה בו מזבח לאדוני בכסף מלא תנהו לי. תנה לי מקום ואבנה בו מזבח לשם בכסף מלא תנהו לי, ותעצר המגפה מעל העם. כן, תראו שזה שונה קצת, המסע ומתן מתנהל שונה. פה דוד הוא היוזם, שמה... מה? זה בגלל המגפה, כנראה. כן, אומרים שאנשים מתחילים למות, אז הם... ויאמר ארנן לדוד, קח לך ויעש אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה נתתי הבקר לעולות והמורגים לעצים והחיטים למנחה, הכל נתתי. ויאמר המלך דוד לארנן, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא לך לאדוני, והעולות עולה חינם. ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל 600. שמים לב את ההבדל במחיר? ששם זה כפול 12 ו-50 לכל שבט. 50 לכל שבט. שם הדגש הוא נתן 50 לכל שבט. לא, זה לכל ישראל. 600 משקל זה 50 זה כפול 12. שם כתוב 50 על כל שבט, ופה 600 זה על כלל ישראל כולו. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל אדוני, ויענהו, ואש מן השמיים על מזבח העולה. כן. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנה, בעת ההיא בראות דוד, כי ענהו אדוני בגורן ארנן היבוסי, ויזבח שם. ומשכן אדוני אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון. ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעת מפני חרב מלאך אדוני. ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. כן, ופה יש דברים עמוקים מאוד, לא נרחיב את הדיבור. כן, שימו לב שזה בעצם, דברי הימים בעצם יוצר פה איזה משהו יותר, בהשוואה בין שני המקורות, בלי להרחיב כרגע, רואים שפה יש איזה דגש יותר אל התכלית. ושם יש יותר, בשמואל א', יותר דגש על המעשה. אתם שמים לב? תסתכלו. שבספר, כשאתה בוחן את ההבדלים הקטנים שיש בסיפורים, בין הסיפור של דברי הימים לבין הסיפור של שמואל, תעשה אחר כך בבית, ככה תעשה השוואה המדויקת, איפה ככה מסופר ככה וכאן מסופר ככה, כאן מסופר ככה, כאן מסופר ככה. אתה רואה שזה מגמה. הרי מי שכתב את דברי הימים, הוא מכיר את ספר שמואל, קורא אותו, מתכתב איתו, אז הוא משנה, הוא משנה בכוונה. כי הוא רוצה שזה ילמד. כי יש שני צדדים למעשה שעושה דוד. אחד, זה כאילו סגירת המעגל של ספר שמואל, שדוד מתחרט על המעשה, לוקח אחריות על המעשה, וזה מסתיים בזה שהוא עצר את המגפה. מי שהביא אותה, עצר אותה. עם כל העומק שנמצא מאחורי זה, מה שדיברנו על הסרת ההגנה של הכלל, האחריות של הפרט, שזה בעצם המסר המרכזי של ספר שמואל, סיכום של ספר שמואל. ספר דברי הימים אומר, רגע, אבל זה לא נגמר פה. הרי הרצון של דוד, התכלית של דוד הייתה בשביל בית המקדש. מה השיג דוד? את בית המקדש. אתה מבין, זה בדיוק המקום שבו יתחיל ספר מלכים. מבינים את ההבדל? עוד פעם. זאת אומרת, דוד כאילו רצה לשלוח יד לעזור לשלומו שיבנה בעתיד, רצה לתקן את הדור, עשה את כל מה שעשה. אז פה נסגר ספר שמואל בזה שהפרט חוזר, מהפכות לא עושים בבת אחת. אל תעשה מהפכות, אומרים לדוד. בלי מהפכה, אל תהפוך את העם. זה לא שלך. ולכן זה נעצר שם. בזה שהמגפה נעצרה, ולא מספרים לך שדוד יודע שזה בית המקדש, ולא כתוב שם את כל ה... לעומת זאת, בספר דברי הימים רוצים להראות שדוד עם זה המשיך הלאה. ההבנה של דוד, הרצון המלכתחילה של דוד היה שיבנה בית מקדש. וכאן נתגלה לו המקום של בית המקדש, מתוך המעשה הזה. כן. זה מה שדברי הימים עושים. בסדר? בספר שמואל הוא נעצר במקום. זה בסדר? הנה בדיוק שמואל התנגד למלוכה שאינה ראויה. דור שלא מבין מה זה מלך, מלך זה סכנה איומה. ופה רואים שמלך מבין מה זה מלך. זה עוצר את המגפה. לכן פה נעצר ספר שמואל, שמואל יכול לנוח בשלום על משכבו. הצלחת. העמדת את האיש הנכון. עד כאן, רבותיי, סיימנו ספר שמואל, בהרגשה טובה. נזכה.